נזכיר את ההקשר שרב צדוק דיבר על מה זה שהדפיסו את ספרי הקבלה, מי הרשה להם, הרי כתוב שאסור לדרוש ברבים. ואז הוא הסביר שבעצם הדפסת ספרי הקבלה אין בה פרסום סתרי תורה, כי סתרי תורה בדרך שיכול להיות כביכול מובן לכל לומד ולכל קורא, זה לא בעצם סתרי תורה, אלא רק אם זה במדרגה של מסירה, שזה ימשיך פה להתבטא ולהסביר את העניין הזה, אז במדרגה של מסירה זה נחשב העברה של סתרי תורה, ובזה יש גם את האפשרות החיובית של מסירה למי שראוי, וגם יכול להיות את המצב הבעייתי של מסירה למי שלא ראוי. ובתוך זה, נזכר שיש פה את הפסקה שהתקנו בכתב אחר, כי היא זאת שכבר קראנו, אבל שבינתיים היה דילוג, כי דיברנו פעם אחת על המשלים. אז נקרא אותו שוב. ולא זה היה הדרך שהשיג אריז על אותם הדברים, כלומר, לא באופן של השגה של שכל ומשלים שמסבירים אותו, שהדבר ידוע שהוא לא ימציא לו משלים להשביש דבריו, ואם כן, למה בחר לו במשליו האלה? גם ודאי צריך בילוי זמן עצום לזה, לחקור איך להלביש דברים במשל, שיהיה מכוון הנמשל, אבל כל הסוגותיו היה דרך צפייה בנסתרות, והוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה יחזקאל המרכבה, ולא הייתה צריכה אליו לפתרון, כי הפתרון בדרך הסברה שיבין כל שומע אינו בכלל סתרי תורה, שהוא נסתרות שאין כל אחד יוכל לדע כלל כאמור. כן, כל מה שהסביר וחזרנו על זה עכשיו בעל פה. אז אצל הארי כל הביטויים וכל המשלים, כמו שאמרנו, הם לא דרך להלביש רעיון, אלא הם ביטוי למראה עצמו, שמאחורי כל המראה, זה מה שאומר המשפט הבא, אבל הדברים היו מבנים אליו באמת כמו שהוא, על פי יחידת ידיעת הייחוד האמיתי, שזכרנו, על בוריו, שזכה אליה. ובידיעה זו היא השגת כל אותם הדברים שמשתרים אלינו, שלא יוכל לדעתו מי שלא טעם טעם השגת הייחוד האמיתי, שהוא השגת מעין רוח הקודש ונבואה. זה הרי צפה בעולמות, צפה בכל הממדים האלה שמתגלה האלוקות, הייחוד השם, ואת זה הוא כביכול תאר. אבל לא משלים יש כאן. זה מה שראינו שם הרב סודה, הרב חלאפ, הרב מנובביץ', שבאמת המשלים זה הביטויים הכי מדויקים, ולא המכוונים רק כדי להגיע לנמשל, אלא אדרבה. הם מורים על המציאות יותר מאשר כל הסבר. ודבר זה אפשר כלל ללמדו ולכותבו בספר שידע כל קורא. שוב פעם נגש שידע כל קורא, כל אחד יכול לדע, כן? כל דבר שהוא ידע כל קורא, כל אחד יכול לדעת, זה לא נסתר. אלא רק מי שהוא זוכה להיות חכם ומבין מדעתו, להסתכל בובנתא דליבה, ולראות במרכבה ממש קורא בעיניו, ושישיג לא בדרך שמיעה וקבלת הסיפור ששמע וראה כתוב בספר, רק שישיג בעצמו, על הדרך שישיג האריז על עצמו ודומים לו, כן, הוא השגה של ראייה. מי שירצה בתור האור של השבת, אז מחלק בין שמיעה לראייה, ששמיעה זה באמת יותר מרחוק, יותר מבחינת בינה, וראייה זה ממש ראייה בחוש, ולכן זה גם מעורר את הלב, מעורר את המידות, אהבה ויראה. אז פה, מה שמדובר פה זה להשיגה שהיא כמו השגה חושית, מבחינת ראייה. אבל, וזה משהו לא קוראנו, אבל אפשר למסור דבר הזה מרב לתלמיד שיהיה דרך מסירה. וכאן הודע מהמסופר מתלמידי אריזל, שבחיי אריזל השקיעה מוסר להם ייחודים, לכוון על קברי הצדיקים, הם מתגלים להם נפשות הצדיקים, ומודיעים להם סודות התורה. והתגלות זהו השגה, מעין השגת אריזל עצמו, שלא דרך שמיעה לבד, וכמובן. שמערכו רב חיים ויטל יש ספר כזה קצר שהוא מספר, אז הרבה פעמים הוא היה מקבל ייחודים, היה הולך לאיזשהו מקום והיה מתגלה אלו הנשמה של אותו תנה. בהקשר הזה גם בעצם התגלו לנו גם הרבה מקומות ציונים של גבורה של תנאים. אז זה מה שהיה, אז כאילו מכוחו זה גם עבר לתלמידים. בכוונות ייחודים הללו, אף על פי שהם כתובים בספרים הלשון שהגיד להם. כתבו את זה. כבר אמרנו כאן, הסתרות הוא מה שאפשר אמיתותו להתבדק די, למי שיודע. כנראה זה לא בר חיקוי. שלנו יגיד את המילים האלה, ילך לאיזה ציון, ויזכה לאיזה. זה לא נמצא בחיצוניות של המילים. ועיקר עניין הייחוד הוא כמשמו, השגת הייחוד האמיתי שזכרנו. להשיג שאין עוד מלבדו. זה ייחוד ואין שום דבר, זולת קרוי ייחוד. אני חושב גם מאוד 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 מפזר איזה ערפל, שכל מיני ייחודים יכולים לתפוס אותם חלילה כמו איזה שהם דרכים כאלה של קסם כזה, של יכולת ככה לעורר כל מיני דברים, להשפיע כל מיני דברים. אבל לא, הייחודים האלה זה בעצם להתקרב להשגת הייחוד בראייה חושית. לכן זה נקרא ייחוד. וכל אותם כוונות הם דרכים ליודעים להגיע להשגת הייחוד האמיתי, שהוא מעין רוח הקודש וזוכה להתגלות דרך צפייה. והנה ידוע מהמסופר שתלמידיו אחר פטירתו לא הצליחו עוד בייחודיהם שהתגלו להם הנפשות. מראה כי רק כוח מסירתו להם הייחוד הוא הפועל שיזכו למדרגה זו. ויש בכוח הרב הממד את תלמידו פעל פה, שימסור לו השגה בסתרי תורה שיהיו מושגים אליו גם כן דרך צפייה, כעניין השגת סתרי תורה, בעניין שלא יהיו נסתרים מעיניו. והכל כפי כוח התלמיד, יש פועל אצלו רק בעת המסירה, שנפתחו לו ארובות השמיים ורואה מראות אלוקים, ואחרי כן נעלה ממנו, ויש שכוחו יפה, ומעט שזכה לראייה זו הוא מתחזק ומתאמץ בכל כוחו לדבק בה, ולהפשיט כל כוחותיו החומריים מעליו, עד שלא ימות ממדרגתו. אז באמת, גדול שימושה נאמר. כמו שרב מעביר לתלמיד ידיעות, יותר מזה הוא מעביר לו את, בקשר נפשות, בקשר נשמות, מעביר לו את מדרגת ההשגה שהרב קרוב אליה. ואם אדם לא זוכה, אז אחד פעמי, ואם הוא זוכה, אז נשאר אצלו. באמת, בקודם, את הביטוי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אז שרוב האנשים לא נמצאים בעלייה, אלא נמצאים בבית. אבל אפשר לומר שלפעמים עושים סיור מודרך בעלייה. מה זה סיור מודרך? נגיד ללמוד מאמר של הרב, או איזה מאמר של ליקוטי תורה, של תורה אור. ואתה עושה סיור, אחר כך חוזרים הביתה. אבל מי שזה, הוא כבר, כמו סטודנטים שעושה לנו סיור בארץ, הם רוצים כבר להישאר. יש כאלה מחליטים להישאר. הנה, כאשר שמענו מן המסופר מהאריזה למתלמידיו והדומים להם, כן ראינו בספרי הנביאים, ושמואל הנביא זכה מעצמו להגיע למדרגת הנבואה, ומשזכה בעיה בידו ומסרו לתלמידיו. ובני הנביאים שהיו לפניו היו גם כן מתנבאים כמפורש בכתוב, והוא רק על פי קבלתה ממנו. כלומר, מכוח הנביא התחדש להם, נכון בכוזרי יש ממש משפט כזה. שדרך סגולת הנבואה, שמי שנמצא ליד הנביא, מתחדש לו גם מעין נבואה. זה ממש מה שהוא אומר. בני הנביאים שימי אליהו נתנבאו כל זמן שהיה אליהו בחיים. ואחר כך נסתלקה נבואתם. ונשאר את אלישע בלבד. כמו שאמרו, תוספתא. ואמרו, דברוך טען, נמצינו כל תלמידי הנביאים נביאים. כמו שנאמר, נח הרוח אליהו על אלישע. נזכיר ש...
למה אלישע לא השפיע
עליהם? למה הם לא זכו לקבל מאלישע? היו תלמידים של אליהו. רק להסביר, שרגילים להסביר בזה, אני לא זוכר, אחד המפרשים, אומר, אחד הגדולים אומר שהם אמרו לו לאלישע, לקראת שאליהו עלה בסערה השמיימה, אז הוא, כתוב שם שהם הולכים ביחד, הם עוברים, אני חושב, בבית אל מוזכר שם, יריחו, גלגל, וכל פעם הם פוגשים את בני הנביאים שנמצאים באותו מקום, ובני הנביאים שואלים את אלישע, הידעת כיום, השם לוקח את אדוניך מעל ראשיך, מין לשון כזאת. הוא אומר, אני ידעתי איך ישו. אז שואל אותו, זה מפרש, מה יש להם הוואמין? הם יודעים שאלישע הוא הגדול שבתלמידים. אז למה הם חושבים שהוא עדיין לא יודע? זה אומר שההסתלקות של אליהו גורמת שבאמת נחלשת ההופעה של רוח קודש אצל המקושרים אליו. עכשיו, כיוון שהם היו במדרגות יותר נמוכות, אז הם הרגישו את זה יותר מהר, כי הם יותר רחוקים. אז כשאליהו ממש ממש נמצא, אז כל המושפעים ממנו, אפילו האיברים הרחוקים, כביכול מושפעים ממנו, והם, אבל כשהוא מתחיל להסתלק, אז הרחוקים קודם כל מרגישים, כמו עם הלב כביכול חלש, אז קודם כל בקסות הגוף מרגישים את החיסרון של הדם, לפני שמרגישים במקומות הקרובים. אז הם חשבו שהם כבר מרגישים, ואלישע עדיין לא. הוא אומר להם, גם אני ידעתי איך ישו. עכשיו אני באמת לא זוכר, יכול להיות המלבי אומר את זה, שהוא מתכוון לומר, זה קרוב. כאילו הם חשבו שזה רחוק, לכן רק הם מרגישים. הוא אומר להם, לא, זה ממש כבר עכשיו. זה כל זה, משמע זה היה אפילו באותו יום. או אפשר לפרש, אני אעשה מה שכתוב שם, אבל אפשר לפרש גם, שאני אומר, אני ידעתי, אבל לא מהסיבה שאתם יודעים. כן. לא בגלל שאני מרגיש את ההסתלקות, אלא בגלל הנבואה שלו. שהוא יודע, כמו שנביא יודע. בכל אופן, זה גם הד לעניין הזה, שכל הכוח היה בדמי אליהו. אז כנראה, כמו ששאלת, היו מקושרים לאליהו, מלישה, היו אחרים אולי. זה סוגים של נשמות. הנה מבואר שכוח הרב הוא הפועל בתלמיד להיות נביא. ואף על פי שאנחנו לא נדע להבין זה, מה כוח הרב יפה בזה, בעניין הראייה, והשגת הנבואה, שהוא אין יכול ללמד מה שבכוח החוכמה, זה לפי שאנו לא השגנו מעולם השגות כאלו, ולא ידענו טבעם, ואין לנו אלא להאמין מה שנשמע ונראה כתוב, מאותם שזכו להשגות כאלה. כאילו אנחנו מכירים את העולם שבו רב מלמד תלמידים בכוח החוכמה, אבל לא מכירים את העברה הזאת הפנימית של היצק מים, כן, את שקשור באמת לקשרי נפשות. טוב, אז האמת, דיברנו על זה פעם, שרב צדוק קצת הסתיר את כל השייכות המפורשת שלו לעולם החסידות, וגם לא ברור גם, אני חושב שחוקרים על זה, מה הוא כתב, מתי, כן, הוא כתב חלק עוד לפני שהוא הכיר, חלק אחרי, אבל לפחות מהמשפט האחרון שאמר, קשה לומר שהוא לא במידה, בבחינה מסוימת, השיג אותו בחייו, כי הוא הרי נכון מה שמסופר, שהוא רצה יותר 100 רבנים, והוא הסתובב ממקום למקום, ואז הוא הגיע לרבי מהשילוח מזוויצה, ולא זוכר, יש שם גם תיאור קצת מה שוחחו, אבל התוצאה הייתה, נהפך לבבו, והיה לאיש אחר. שזה באמת המפגש איתו, וברור שזה דווקא לא היה, למרות שהוא באמת, ידוע שכל פעם שרב צדוק אומר שמעתי, מתכוון אליו. באמת, באמת תמיד השמעתי, יש להם איזה עוצמה וחן מיוחד הדברים שהוא מביא. אבל ודאי בכוח החומה הגלויה, רב צדוק לא, שוב, לא נפל ממנו, כן. הוא היה תמיד חכם גאון בכל התורה כולה. מה זאת אומרת, בעיקר מסתבר שהוא קיבל ממנו את זה. את ההעברה הזאת, את היכולת להשיג את הדברים ממש בחוש, באופן שלא היה קודם. לכן הוא שגם בית מדרשנו, נכון, מראים ידועים שהנזיר, המפגש שלו עם הרב, המפגש שעיקרו היה לא דווקא דרך הדיבור השכלי, אלא כשהוא שמע בבוקר את הרב מתפלל, אומר את ברכות השחר, אלוקי נשמה והקדם, שמי שמי קדם, הקשבתי, נהפך לבבי, כך הוא אומר, מצאתי לי רב, יותר משפיללתי. מה זה, איך הוא מצא? הוא מצא דווקא את זה, את ההשראה הזאת, המסירה הזאת. וככה גם, פחות ידוע, אבל בטח שמעתם ממני, שהרב חרל"פ, גם כן היה באותו אופן, שהוא שמע את הרב בשבועות הראשון, שהרב זצ"ל היה בארץ, הרב חרל"פ בא לשם, גם כדי לקחת אוויר של גוש דן, אוויר מבריא, שמש קצת, וגם בשביל לפגוש את הרב. אז הוא שמע אותו אומר הקדמות, הקדמות מילין של שומרים בשבועות האשכנזים, וזה עשה לו את ה... בנזיר מתאר גם בהמשך, אני חושב שזה מופיע בדברים שכבר שפורסמו, גם בכרכים של, איך זה קוראים, זה נזיר אחר, אבל גם עכשיו יש עוד יותר מה שהברל הוציא. שהוא היה נפגש עם הרב, וזה היה, איך הוא מתאר את זה? שהוא ממש הלב הפועם, במקום שהוא אומר, רוח אפינו נמצא שם, והם הרו ורובו, יש איזה תיאור כזה, שהוא כאילו נפגש עם הרב, ממש מרגיש את הרוח השם ש... מפעמת בו, ואיך שזה קשור גם לכל המקום המיוחד שהרב, כל ההתמודדות, כל האיסורים שהיו גם לרב מצד אלה שהציקו לו. יש איזה פעם אחת שהוא עשה כוונות של התקיעות עם הרב. עוד לפני ראש שנה, זה מעניין, כאילו. בראש שנה, לא יודע מה הוא הרגיש, לפני ראש שנה הם עשו הכנה לתקיעות עם הכוונות. הוא אומר, הרב תקע בשופר גדול ואני קראתי משהו כזה. וזה היה, כאילו מתאר, לא זוכר בדיוק, אבל מין ממש מדרגה כמו נבואית. אז כל זה, זה היה... אז אומר, אנחנו לא ידענו, אז באמת נכון, אנחנו לא, אבל הוא, הוא רב צדוק לא. ועל מסירה זו, הוא שהזהירו שלא למסור היה לבעל תנאים שזכו, שכבר אפשר שישיג השגות כאלה בדרך מסירה, מי שאין בו תנאי השלמות כראוי. ואף על פי שבהכרח צריך לזה, הזדקחות הגוף הרבה כאמור, מכל מקום הרבה מדרגות יש בהזדקחות זה, ואחר יוכיח. כלומר, פה בדיוק נמצא הבעיה, אני חושב שפעם אחת הזכרנו שאיפה הסכנה נמצאת בגילוי סתרי תורה. מי שזה בכלל לא בעולם שלו ולא, בעיה. בעיה שאתה כאילו מנמיך אותם, בעיה שחושבים שמבינים כשלא מבינים, שזה חוסר כבוד לזה, אבל באמת זה לא ה... את המשל הזה, כמו ילד וילדה בגן שמשחקים אבא ואמא. זה לא נוגע בכלום, זה תמים. אבל נער ונערה שמשחקים, אז זה מסובך. אל תאירו ואל תורו את האבד שתכפץ, כתוב. אז ככה זה גם פה. שכאילו, מי שבכלל לא מבין, אין לו, זה רק תופס את זה בתור רעיונות. עכשיו, אני אומר, גם בזה יש סייג ש... שהוא אולי דורש אותם כמו פילוסופיה, או שזה נראה לו מזולזל מדי, כי זה נראה לו ביטויים גשמיים. יש בזה סכנות. אבל זה סכנות מסוג אחר. אבל הוא באמת לא נמצא שם, הוא לא במגרש הזה, הוא לא בתדר הזה. אז זה לא יכול לא לבנות ולא להרוס. אבל מישהו כבר כן ברחי, יש לו כאילו הרגש בזה, יש לו שייכות, יש לו רוחניות. רוחניות מעניינת אותו, אבל הוא לא לגמרי... שם זה הפחד, כן. זה גם נביאי השקר. ידוע שאומרים, נביא שקר אמיתי, כאילו, יש נביא שקר שקרן, יש נביא שקר האמת, כן. את הביטוי בברסלב, יש צדיק האמת, כן. יש, לא יודע מה, זה נביא שקר האמת, כן. נביא שקר שקרן, זה אחד שהוא יודע, יודע, פותח זן, מחלק ברכות, מחלק סגולו, רוב האנשים. מה שאבינר, מה השכונה השנייה, אמר פעם, למה זה עובד? 90% מתרפים לבד, עוד 10%, אז 5% חושבים שהם לא בסדר. אז לכן זה לא עבד, הברכה. ו5% לא נעים להם לספר. אז ככה כל הברכות מתקיימות. טוב, זה אפשר אולי להתבדח על כל העניין הזה, אבל... אבל כאילו יכול אדם מבין שזה הולך טוב, אז לפתוח שולחן ונחלק זה. אבל זה סוג של שקרה. אבל יש נביא שקר אמיתי, מה הכוונה? שהוא באמת יש לו קצת השראה, יש לו שייכות לדברים כאלה, זה נוגע בו. יש לו השגות. אלא הם לא תיאוריות, הם לא קשרות. גם הדוגמה שהבאתי, יכול להיות ש... איפה הסכנה יותר גדולה מהשרלטנים האלה, שבאמת הכל בלוף מהתחלה ועד הסוף, הוא כל ערב צוחק על האנשים שהוא... דווקא אלה שלוקחים את זה ברצינות. אבל הם לא באמת ממדרגה כל כך גבוהה, אבל יש להם כנראה איזושהי יכולת, איזושהי... זה יותר קשה. וזה מה שהוא אומר פה. אז לאנשים כאלה אסור למסור, ולאחרים אי אפשר למסור. יש כאלה שראוי למסור, יש כאלה שבמידה מסוימת אי אפשר למסור, ויש כאלה שאסור למסור. ואחר יוכיח, שנכנס לפרדס וקיצץ בנטיות, בכניסה לפרדס הוא השגה והתפייה במרכבה, כדרך כל צופי המרכבה. אז אם הוא נכנס, כנראה שהיה לו השגה. וכן אמרו עליו, היה יודע ריבונו ומתכוון למרוד בו. וידיעה זו, ומה שנאמר, וידעת היום והשיבות השם אלוקים ענות, שהשגת הייחוד האמיתי שזכרנו, כן, זוכים שרב צדוק אמר למעלה, שיש מצווה שען על הימים ראשונים, שזה השגת מעשה בראשית, ויש מצוות וידעת שזה השגת הייחוד האמיתי, מבחינת מעשה מרכבה, שכל עם ישראל מקיים את זה בדרך אמונה, ובקצת השגה בשמע ישראל, אבל בעלי מדרגה מקיימים את מצוות וידעת. אז הוא מדייק שיודע ריבונו, הכוונה שיש לו את הוידעת, כי היה מגדולי החכמים, ונזכר באבות, מכלל חכמי המשנה. וממה שידע מגדולת מדרגת התנאים חכמי המשנה, נדע גודל מדרגתו גם כן, שהיה בהתחלה כאחד מן התנאים בהשגה גדולה מאוד. בעניין שנתכוון למרוד, שהוא דבר תמוע להבינו בשכל, איך היודע מאמיתות ייחודו התברך התכוון למרוד, התפאר גרזן על החוצב בו, ואיך יצויר בליבו למרוד המלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אפילו מי שמשיג דרך אמונה לבד, או דרך הבנה של הנבראים, ודאי אפשר שיחטא דרך מרד, אם יודע שהאמת במציאות השין ברך, שמלכותו בכל משלייך ימרוד. אבל יחטא רק בתאוות, על ידי שיצרו תוקפו והנסו בשביל הנעת שעה וכיוצא בכל עבירות, שמעשתת היצר המתהווה, ולא דרך מרד, וכל שכן המשיג אמיתות הייחוד. אז מה זה שהם אמרו? התכוון למרוד. איך אפשר? אבל רבונותינו זל פרשו זה מה שאמרו שקיצץ בנטיות. ומבוארו שאי אפשר לקצץ בנטיות אלא נכנס לתוך הפרדס. הוא לומד למשל. איפה הנטיות נמצאים הפרדס? אז כדי לקצץ בנטיות צריך להיות בתוך הפרדס. להיות בתוך הפרדס מבחינה רוחנית זה להיות בהשגה הזאת. הוא מתבאר מתוך המשל, להשגת הייחוד האמיתי, הוא שגמר לו זה, על רבה. לא רק שהוא לא נמנע מלמרוד בזכות ההשגה הזאת, אלא זה מה שגרם לו למרוד. וכן אמרו עוד, שדחזה למתת, אמר שתי רשויות. זה הגמרא בחגיגה, שהיא אומרת שם הרבה דברים מופלאים, ובין השאר גם את זה. פשט אני חושב, כאילו הוא חשב שיש כביכול הקדוש ברוך הוא, ויש עוד איזה מלאך כזה, וכאילו... שתי רשויות חד ושלום. אני מסביר את זה עוד יותר, עמוק ופנימי. מוטט ידוע שהוא שר העולם. וכן טעם המילה בלשון רומי, מנהיג. כמו שאמרו בראשית רבה, נעשה קולו של הקדוש ברוך הוא מתתרון למשה. פרש רשי, מנהיג. כי 70 שמות יש למתת נגד 70 לשונות, כמו שהובא בפרקי החלות. ומסתם השם מתת הוא נגד לשון רומי. ונותם מסחת ממשלתם וגלותם. לכן קראו חז"ל בכמה מקומות בשם זה. לכן הוא הכותב זופתת ישראל. אגב, גם זה, אני חושב שרב צדוק מחכים אותנו, שיש שמות כאלה, ובראייה ראשונה הרי נפגשים עם זה קצת בחז"ל ועוד יותר בספרים. זה כאילו מין, זה משהו שהוא מהתחלה ועד הסוף מסתורי כזה, זה צירופי אותיות, ושוב אדם בקלות... זה מתחבר למקומות כאלה של כמו כישוף, כן, כמו מגיה כזאת, כמו מילים ש... ואומר, יש פשט. כאילו למילה הזאת יש משמעות, זו מילה ביוונית או בזה, יש לה פירוש, והשתמשו בפירוש הזה, כי הוא מבטא את ההנהגה הזאת. אחרי זה תגיד שיש גם רימטיות ורמזים ומשמעות, ובאמת יש... זה לא שקר שיש לה אותיות גם כוח ולמילים וכו', אבל לא להפריט, כן. יש כאילו איזה מין כוח בפני עצמו, וכל המשמעות וההבנה והבהירות היא בפני עצמה. זה אחד קשור לשני. אז זה גם, זה מפזר איזה ערפל. טוב, אז כל זה רק הקדמה לקראת מה שרוצה להסביר כאן. והנה מצד השגת הייחוד האמיתי, אין מקום לזכות וחובה כלל. כיוון שהוא משיג שאינו מלבדו כלל, הרי כל פעולות האדם גם כן פעולות השין ברך. ועל זה נאמר, אם צדקת מה תיתן לו, מה מידך ייקח. רוצה לומר שהרי הכל שלו הוא פעולתו. וזה אמת מצד הייחוד האמיתי. וכמו שאמרו בפרק הן עומדים, נמלא שלושה מקראות, ואשר הרואה אותי, מכדומה, כמו כתוב שם, וכסף הרביתי לה, וזהב עשו לבעל, כיוצא בזה. שכאילו הקדוש ברוך הוא חולל את כל מה שקורה. אז יש לנו התנצלות על החטאים. רב חיים וולוז'ין, נפש החיים, אז באמת אומר שיש סכנה מלדבר על הייחוד במובן השלם שלו, שאין עוד מלבדו, כי אז אין את הגבולות בין טוב לרע. יכול אדם לערער דברי תורה במקומות המתונפים. זאת אומרת, זו דוגמה, מצא דוגמה, כל ההבחנה בין טוב לרע, אבל לא להיעלם. לקח דוגמה עדינה. אז אתה אומר משהו אפילו יותר חריף, שאומרים אין משמעות לבחירה, לא רק שאין טוב ורע, אלא בכלל אדם הוא לא בעל הבית, בעצם הכל מהשם, גם מה שהוא עושה, אז אין שום אחריות על המעשים. עכשיו זה נורא משמעותי לראות את זה ברב צדוק, כי ידוע שבעזביתא וגם אצל רב צדוק יש רעיון כזה. יש רעיון שהוא מדבר על זה, מה זה תשובה שלמה, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג הלבינו, אם יהיו החטאים שלכם, כמו השנים הללו של סדורות, מששת ימים בראשית, קשה לגלבינו. פעם חיפשתי, מופיע אולי 100 פעמים, אני לא מתבלבל, בספרי רב צדוק, אם אפשר לחפש מה זה. הרבה בפרי צדיק, אבל זה רעיון מאוד מאוד מרכזי. להבין שכל מעשינו פעלת לנו וכו'. אז היית יכול להתבלבל, נגיד, טוב, תראה, רב צדוק אומר, מעצמו זה הסכנה הכי גדולה, שאין מקום לזכות וחובה מצד הייחוד האמיתי. ויד רבה, שם הוא אומר, אחרי התשובה אדם זוכה לראות את זה, אבל לא לפני התשובה חס וחלילה, זה הכוונה שלו שם. אבל זה בכל אופן מאיר את העיניים לדעת שהוא בעצמו שם מאוד בבהירות את הסכנה שיש ברעיון שמופיע הרבה בעזביצה ובסרם פסדוק בעצמו. אך מעשה ששמעתי בעצמי מפי המספר, שרה מנוחם פרומן, נכונה לברכה, סיפר על הרב ציודה. שאלנו אותו מה היה מיוחד ברב ציודה. זאת אומרת, היה מחזיק לי את היד ומקשיב לי. אנחנו היינו, חיפשנו ככה, לא יודע, מופתים, נפלאות. אמרתי לו, זהו. נראה אותך מחזיק את היד לתלמיד 3 שעות ומקשיב לו. טוב, ובכל אופן, מה דיברתם? אז הוא אומר, אני אמרתי לו, הרב, הדיבור על סגולת ישראל זה מסוכן. כנראה מוסרית, יש הרב פרומן מאוד העסיק אותו, הנושא המוסרי. לעשות שלום עם זה, לא להיות, שלא הדיבור על עם ישראל בארץ ישראל, יהיה כאילו אומר שאנחנו נגד כל האחרים, נגד הערבים, כל מי שיהיה. אז זה הפריע לו כבר אז, בתור תלמיד, אז שאלת הרב צודה, סגולת ישראל זה מסוכן. נו, ומה רב צודה ענה לך? אומר, הוא ענה, נכון, זה מסוכן. זה מה שהוא אמר. כנראה, זה הייתה צורת ההקשבה, שהוא כאילו, לא, נתן לו להתקדם עם הבירור, לא דווקא להנחית עליו. ככה אומרים שבשיחות דווקא עם אנשים הקרובים, שמעתי את זה, תאורים את זה מאוד אנשים, שהוא נתן לדו-שיח להתפתח, ולאו דווקא לתת איזשהו, גם זה היה, כן, לאו דווקא לתת איזשהו דרשה, אלא לתת לבן אדם לשאול, לתת מקום לשאלה, לתת לו להתברר איתה. טוב, למה נזכרתי בזה? שיש סכנה ברעיונות הכי נפלאים, גם שמופיעים בספרי רב צדוק, כן? זה טוב להזכיר את זה. ויש סכנה ברעיון של סגולת ישראל, יש סכנה, וטוב שאומרים את זה. המצד שני, כמו שאמרנו מקודם, מה שלא מסוכן גם לא יכול לעשות בניין, כן? בגילוי סתרי תורה. מה שלא מסוכן הוא כלום, אז הוא גם לא יכול להרוס ולא יכול לבנות. מה שמסוכן גם יכול לבנות. אז גם הרעיונות האלה שדיברנו עכשיו. אז הוא אומר, אך מכל מקום גם זה אמת, שהרשות נתונה והבחירה ביד האדם. דהילו צדיק ורשע לא כאמר. צדיק ורשע לא גוזר המלאך על הילד לפני שהוא נולד. דהילו כן, המקום לתורה כלל, ודבר זה יסוד התורה. כמו שכתב רמב״ם בלכות תשובה, שיש בחירה. ואומנם, איך יתאחד זה עם השגת הייחוד האמיתי? הוא דבר עמוק מאוד להבינו. וכל מה שיגעו חכמי הדורות להסביר עניין הידיעה והבחירה, שאומר, הסבירו את זה על פי שכל. ככה נגיד, הרייבד הסביר. שאדם בוחר, והקדוש ברוך הוא יודע מראש, כי הקדוש ברוך הוא לא גרם מנביא שיודע את הכל מראש. אז אומר, זה לא יועיל למשיגי ייחוד האמיתי שאין עוד מלבדו ממש. כי הייחוד האמיתי לא אומר שהוא יודע. הייחוד האמיתי אומר שהכל זה הוא. אז מה תגיד על זה? אגב, איך זה יתאחד? קשה מאוד, עמוק מאוד להבינו, ויכול להיות, מחבר את זה למה שרבטת הוקומה במקומות אחרים, שזה דווקא מי שעושה תשובה. יכול להבין את זה. שמדרגת התשובה קשורה לזה. כי התשובה הופכת זונות לזכויות. בעצם התשובה היא בדיוק בתפר הזה. כי מצד אחד התשובה היא בחירה. מצד שני, התשובה היא מאפשרת לגלות שגם הזדונות הם... זה הרי עסק... זה, אם אדם לפני התשובה יגיד שהזדונות הם זכויות, זה בדיוק הקלקול הכי גדול. אבל אחרי התשובה זה אחד הדברים הכי נפלאים של התשובה. שהזדונות הפכים לזכויות. אז אם עושים תשובה, ככל שהתשובה יותר גדולה, יותר מבינים את החיבור בין שניהם. ובזוהר חדש בסוף הספר, בספר 400 שקל כסף, בשם זוהר, בספר הקנה, ושאר ספרים קדושים כתבו את הידיעה והבחירה הם בשתי מקומות, במקום שיש ידיעה אין בחירה, במקום שיש בחירה אין ידיעה. אז אני אספר לכם, אולי ספרתי, אני אספר שתמיד חכם חשוב, היום ראש שיבה, לא כאן, סיפר לי שפעם אחת הוא נסע ברכבת, סביבתו, נער צעיר, וישב מולו איזשהו פרופסור, פרופסור כנראה התעסק בענייני יהדות, תיאולוגיה, לא יודע מה, התחיל שאותו שאלות, ועוד הוא שאל אותו על השאלה הזו של הידיעה והבחירה, והנער שלנו שגם ידע משהו כבר אז, שם אמר כמה תשובות שהוא למד מהספרים, ועל כל מיני דבר שהוא ענה, הוא הקשה עליו, כנראה היה גם כן בסוגיה, הוא בסוף נשאר עם פה פעור, שפחו יאמר שזה לא שינה לו, המשיך כמובן, הלכת בקביעות גמורה בדרך וכו', אבל הוא אומר, נשאר עם סימן שאלה. יש אומר לי פעם, 7 שנים, עד שהוא מצא את התשובה, בספירי הפנימיות. איזה ספר? אז זה כנראה הספרים האלה, מה שכתוב פה. אז כאילו נחה דעתו, שמה? שהידיעה והבחירה הם בשתי מקומות, כאילו יש שתי עולמות. יש עולם ששם הכל זה ידיע, ושם הכל נראה שהקדוש ברוך הוא מנהל וזהו. ויש עולם אחר, מבחינה יותר נמוכה, יותר גלויה, שהכל תלוי בבחירה. מקום שיש ידיעה אין בחירה, מקום שיש בחירה אין ידיעה. ואלו הדברים להשיג על האמת, דרך צפייה, איך שניהם אמת ואין סותר לייחוד האמיתי, הוא דבר עמוק מאוד. ובזה הוא שטעה אחר, נחשוב שתי רשויות הן. רשות, רוצה לומר הנהגה, כמו אל תתוודה לרשות. מחשב שהן שתי הנהגות שונות ונפרדות ומזו. כי לא השיג דרך ייחוד האמיתי גם בזה, מחשב שהנהגת התורה בבחירה הוא למי שאינו משיג ייחוד האמיתי כמוהו, כפי מדרגתו, והוא הבחירה. אבל מי שמשיג האמת שאינו מלבדו ממש, אין מקום לתורה, ומחשב שהותרה לו הרצועה. וזו הכוונה למרוד, שהוא במתכוון עשה כל היסורים שבתורה לא לתאווה, רק במחשבתו שבזה הוא דבוק בייחוד האמיתי, שלמעלה מהנהגה התורה ומזכות וחובה, הנמשך מצד כבוד מלכותו יתברך המתפשט בתחתונים, ומצד מה שהם נבראים, והוא יתברך שוכן עם דרים מטה. אבל דבקותו היה רק היה באמיתויות יחידו יתברך, מחשב שהגם שכל מעשה הוא ברע, והפך רצון השם יתברך בתורה, הרי מכיר שהכל באמיתות ייחודו, וזהו היה בעיניו שלימות הייחוד, והתהפכות הרע לטוב לפי דעתו, וזהו הקיצוץ בנטיות. זה ממש הסבר עמוק על האידיאולוגיה של אחר. שהוא חשב, יש שתי רשויות. רשות אחת, זה כנראה מה שכתוב שם, שהוא ראה את המלאך. אז שם, אני חושב שכתוב שהוא ראה אותו סופר זכויותיהם של ישראל. שם יש זכות וחובה. אבל יש רשות יותר גבוהה, ששם אין עוד מלבדו. הוא אמר, מי שמשיג את ההנהגה יותר גבוהה, אז זה כבר לא קשור ל... אין אצלו עניין של הבחירה. ואפילו מדייק ואומר, אם אדם עושה את זה סתם, לא טוב, אבל אם הוא עושה את זה מתוך כוונה, שהוא יודע שהכל מהשם, אז הוא אפילו מרומם את כל הרע. ממש... עכשיו אפילו לדמיין, איך האידיאולוגיה הזאת יכולה גם להישמע עם איזשהו היגיון, ואפילו שיש בה איזה פיתוי, שאדם מרגיש שנמצא באיזושהי חירות כזאת, באיזשהו מקום כזה, שיכול עכשיו כבר להרים את הכל. דווקא לבטא שהכל מהשם, בזה שהוא עושה דברים רעים. אז זה ה... תראו שרב צדוק בתוך ה... תוך כדי המשפט, מסביר בעצם את הטעות. שהוא אמר שהוא דבק בייחוד האמיתי, שלמעלה מהנהגת התורה, עכשיו בואו נקרא את זה כמשפט נפרד, הנהגת התורה מזכות וחובה, הנמשך מצד כבוד מלכותו התברך, המתפשט בתחתונים, כאילו יש לו בחינת עצמותו, מבחינת שהוא רצה למלוך, משהו בו מנפשכה אומר, ברוך שם כבוד מלכותו עולם ועד, הוא הזכיר את זה, מצד זה, אז יש כבר הנהגה, ויש דרך שצריך ללכת בה, מצד מה שהם נבראים, והוא התברך שוכן עם דרי מטה. כלומר, מתקום, מקום שאתה מוצא גזולתו, אתה מוצא ותנותו. שהשלמות של הייחוד היא לא שמה שקורה בעולם הזה אין לו משמעות, כמו שאחר גרס בסופו של דבר, אלא שאדרבה הוא יורד ומנהיג אותנו לפי המדרגה שלנו. זה שלמות הייחוד, שההנהגה האלוקית מופיעה גם פה, גם לפי ענייננו, גם מצידנו. זה מה שהוא לא הבין. שכאילו שהברוך שם גבוה מלכותו מיועד נמשך משמע ישראל. זה לא סתירה לשמע ישראל. עכשיו זה כאילו מין שלב בדרך, אבל מי שהגיע לתפיסה הנכונה, זהו. יכול ללכת לאן שהוא רוצה.
אבל הוא משהו חדש שגם בעולם הזה, כל הרעה שהוא עושה פה זה חלק מ... שהכל מה שם, חלק מקודש שם, לא?
רצה לחבר את זה לעולם הזה. כן, אבל זה לחיות בעולם הזה כאילו הוא לא נמצא בעולם הזה. זה לא להגיד שיש לעולם הזה את ההנהגה שלו ואת התפקיד שלו, זה כאילו להגיד שלמושגים של העולם הזה ולהכרה של העולם הזה וכביכול אין לאלוקות מה לומר, חוץ מרק להגיד שזה חסר משמעות. גם יש אדם להגיד שאחר לפי רב צדוק היה צריך להיות איזה אחד שאגב שלנגד העיניים שלו מזכיר את זה בהמשך עמדו שבתאי צבי ופרנק שאצלם זה באמת היה ככה שהם כאילו הלכו על זה נסו מין עבירה לשמה כדברים כאלה אחר בגמרא נשמע שהיה לו ייאוש נכון הסיפור שם שהוא ראה מישהו שהוא לוקח את השילוח הקן ומכבד את אבי ואחר כך נופל אפשר להגיד, בסופו של דבר, גם אם כאילו הבין את הכל, ואז הגבול הדק בין להבין שהכל כאילו מתרומם, שאולי אצלהם היה איזה, לפחות מכרוע שלהיה כזאת, לבין להיות מיואש, זה ממש, ממש חוט השערה, כן. כאילו כל מחשבה שמנסה לדלג על העולם הזה, עם המדרגות שלו, עם כל ה... תיקון שצריך להיות בו, מצד אחד יש בה איזה מין יומרה לקפוץ לעתיד לבוא ואיזה משהו מאוד אופטימי. מצד שני יש בה משהו מאוד פסימי. כי לא מאמינה שכאן אפשר לעשות משהו. זה בעצם מאוד ייאוש מעולם. אצל אחר ודאי רואים את זה. שובו בנים שאוהבים חוץ מאחר. אז פירה פסדו, כאילו הכוונה אין משמעות לתשובה. פירה פסדו אולי אומר בהמשך שצריך להסביר את כל ה... חוץ מאחר, כי האחר כבר שייך למדרגה שעוד עשה חשוב בתשובה. שכל ידרוש באופן אחר. אבל כאילו אני אומר, אפשר לחבר. שהעומק שהוא מסביר, הוא לא סותר את הייאוש הכל כך גדול שמתגלה בפשט. ואמרו בתיקונים, מאן דנתן מלכות בלא תשע ספירות מקצץ בנתיים. ומאן דנתין תשע ספירות בלא מלכות כופר בעיקר. פירוש, מלכות ושכינתו התברך בתחתונים הנבראים שמכירים שיש בורא. וזה כל הנהגת התורה והמצוות, כן? שזו הנהגת מלכות כנזכר לאל. זה השאלנה, זה מעשה בראשית, כל מה שדיבר למעלה. ומי שסובר שאין זה אחד עם הייחוד האמיתי, הוא קוצץ בנטיות, שהבריאה הם נטיות הפרדס, ודבוק בעיקר, בייחוד האמיתי. אז כאילו מה? יש הנהגה של המלכות, ויש כביכול את התשע ספירות האלוקות. אז מי שאומר שהמלכות והתשע ספירות לא קשורים. כאילו אם עלית על התשע ספירות, אתה כבר לא שייך למלכות, זה לא בשבילך. זה בשביל הפשוטים. אני לא מדבר שהרב רונסקי זצל, אז כשהוא היה בא בתור רב צבאי ראשי, ענף היה בענבה, בצניעות כזאת, בלי שום גנונים, כשאני הולך עם נשק, אני חושב, כמו חייל. הוא אמר, יש הנהגה לחיילים, אם אנחנו זה כבר... לא, זה הנהגה לכולם. אז כאילו גם הגדולים, גם מישהו בעל מדרגות, הוא לא אומר, יש דברים שייכים רק לזה, ואני לא. הוא גם שייך למלכות. מלכות קשורה. עד רבה, יודע להמליך. אז זה קיצוץ בנטיות. נגיד, יש שתי מדרגות, יש להם מקום, אבל מי שהגיע למדרגה הגבוהה, שוחר. ומה הדבר השני, מה שנקרא כופר בעיקר? ומי שלוקח הייחוד האמיתי כפשוטו, וכופר לגמרי ביין הבחירה וכלל עניין התורה כולם, הרי כופר בעיקר. מי שאומר שבכלל אין מלכות. מה? מה זה? מי שלוקח תשע ספירות בלא מלכות, הוא לא מקבל בכלל שיש הנהגה של מלכות. אז זה כופר בעיקר.
אז למה אחרי מקצץ בנטיות הוא לא כופר בעיקר?
מה?
למה אחרי מקצץ בנטיות הוא לא כופר בעיקר?
כי הוא חושב שיש שתי הנהגות, אבל שהן לא, הן חתוכות אחת מהשנייה. הוא מקצץ בין העיקר לשורשים. לענפים.
הוא בהנהגה של מלכות בלי תשע ספירות.
הוא תופס שהנהגה של מלכות היא לא מחוברת להנהגה של תשע ספירות. ולכן אם הוא... באמת, מה למעלה, מה למטה, אתה תלוי באמת בעיניים רגילות או בעיניים עמוקות. אבל כאילו אם בהנהגה של תשע ספירות, אז הוא לא שייך למלכות. כאילו הוא חותך ביניהם. אם אתה שייך לזה, אתה שייך לזה. אתה שייך לזה, אתה כבר לא שייך לזה. זה אחר. ומישהו אחר, יותר אחר ממאחר, לא יודע, אומר אין בכלל מלכות. אין פה שהמלכות זה העיקר. אין בכלל מלכות. למה? אין בכלל הנהגה של בחירה. יש רק השם אחד ואין הוא מבדו, אין משמעות לטוב ולרע. יכול משהו אולי צריך פה ברור שהנטיות זה כאילו מה שנמשך מהעיקר. זה אולי מה שאתה שואל. פה לפחות תראו את השלמת המשפט, למה זה כופר בעיקר? הוא מאמין באלוקים. הוא אומר שלום מלבדו, רק שאין בחירה חופשית. שהתחילת התורה אנוכי השם בא ליתן תורה, שזה מכלל מכר מצוות האלוקות, שהוא נותן תורה, אנחנו לא מאמינים באלוהי הפילוסופים. מאמינים באלוקים שנותן תורה. כמו שכתבנו מסימן א' בשם סמג. והסמג אומר שחלק ממצוות אמונה זה להאמין בגאולה גם. להאמין שבסוף העולם יושלם. זה חלק מהנוכי השם. אז מי שלא מאמין שהעולם צריך לבוא לתיקון שלו, ושזה התפקיד שכל התורה והמצוות, אז זה כאילו כופר בעיקר. אז זה שהעיקר, אם נחבר את זה, העיקר זה מצד אחד הקדוש ברוך הוא, מצד שני זה הקדוש ברוך הוא שמצווה אותנו לקיים תורה ומצוות. אז כופר בעיקר אומר אין דבר כזה בכלל. וזה גם זה הפילוסוף. פילוסוף של הכוזרים, תעשה מה שאתה רוצה. אין בכלל בחירה חופשית. לאף אחד, לא רק לגדולים. לאף אחד, נכון. אין, כדאי לך להיות באיזו שלמות כזאת וזה, אבל אין. יש בינוזה גם. דברים כאלה. זה כופר בעיקר. אין ערך למעשים, התכוונתי. אין מעשה שהוא טוב, מעשה שהוא רע. לא משנה כך מה אתה עושה. לזה התכוונתי. אין ערך לבחירה החופשית במובן של שיש טוב ורע, שיש טוב שצריך ללכת אליו במעשים, ויש רע שצריך לעשות ממנו. אני באמת חושב שהוא גם כופר לבחירה החופשית. מובן נראה. חושב שהרבה זה הכרחים. הרצון הוא לא משהו שכל כך מרכזי בעולם שלנו. לא אצלנו, לא אצל אלוקים. אני יודע, התכוונתי שהוא אומר שאין ערך למעשים. אז זה מי שכופר בעיקר פה. אנטיות לפי זה, זה דווקא ההשגות הגבוהות יותר. הם כאילו אנטיות. וזה כנראה היחס הנכון. כמו שהאנטיות הן כאילו מתפשטות מהשורש, מבינים? כאילו האנטיות זה מי שכבר רואה את כל המחזיק בעיקר, מחזיק בהליכה בדרך התורה והמצוות, ואז הוא משיג עוד השגות, יש הספירות. אז מי שמקצץ באנטיות חושב שהמשגות האלה אפשר ללכת ולהתעלם מהשורש. אתה לא צריך את האדמה כבר, אתה בשמיים, כל בסדר. איך אתה צריך להגיד? כאילו השורש הוא כאילו למטה, אבל בעצם הוא הכי למעלה, הוא מחזיק את הכל. זה מה שיוצא פה. אז או שאומרים אין דבר כזה בכלל, או שאומרים יש, אבל לא בשבילי, מובן. כופר בעיקר מי שאומר אין דבר כזה. קופצץ בנטיות מי שאומר יש, אבל רק בשביל מי שנמצא בהנהגה הזאת. אני בהנהגה יותר גבוהה כביכול. אז הוא מקצץ בנטיות. ממש גם הפשט הוא יפה, כי הענפים הם יותר גדולים מהשורש, נכון? יותר מרשימים, יותר יפים, יותר למעלה. אז הם ענפים אומרים, בוא נחתוך, לא צריך את השורש. אבל בלי השורש אין לכם כלום. בדיוק הסוגיה של קוצץ בנטיות. כאילו לקח משהו שנראה יותר גבוה, והוא לא באמת יותר גבוה. בלי מה שמחזיק אותו הוא כלום. מחדד את המשל פה. אומרים גם בשם הרב פירוש על הקוצץ בנטיות, כופר בעיקר, משה שמרן. שפינוזה אחד והברקסון השני. כן? אחד דיבר רק על האידיאלים, אחד דיבר רק על אלוקים, בלי אידיאלים. עוד פירוש. טוב. והדברים ארוכים, ברור כל ההגדה ביין לישה אחר, ותלמוד בבלי וירושלים פרקן דורשים, מדרשרו אותו בזוהר בכמה מקומות, בין בספר ברית מנוחה, מה שכתב ביין טעות אחר, ודומה לו עניין אנשים גדולים, על ידי צפייתם באור הגדול. אין שם שדבריו עמוקים מאוד, מצריכים ביור רחב, ואין כאן המקום להאריך בביור הדברים בדרך המובן לשכל. רק הצורך להזכיר כאן, כמה מסוכנת היא צפייה זו גם לאנשים גדולים, מודה שלפי דברים אמרנו אולי אפילו בעיקר. כל שינו נקי, אגב, אמו משורשו. אז הנה, זה המקום שצריך לזהר גם פרסום של סתרי תורה. נסגור את המעגל, מה שהדפיסו, יש בזה סוגיה, אבל לא זה באמת הנושא שהמשנה דיברה. המשנה דיברה על מסירה, משהו הרבה יותר פנימי. ויש דבר כזה, וזה צריך להיזהר. רק לחכם מבין מדעתו, ושהוא באמת ברחי, ולא מי שלא לא נקי. וכמה צריך להיזהר המדמה בעצמו, שכבר עלה ממדרגת ההשגה בגדולות בנפלאות, להיות חכם ומבין מדעתו, מסתרי תורה. אפשר להגיד עד רבה, מן דהו זהיר אי הוא רב, כן? שמי ראוי לעסוק בסתרי תורה, מי שכל הזמן בטוח שהוא לא ראוי. שהוא לא מבין. גם זה אפשר להגיד שהענווה, ההכרה בקטנות, זה השורש, כמו העיקר, וכל ההשגות על גבי זה, זה הנטיות, זה הפרדס. אז גם פה, אם אדם כל הזמן מחזיק בענווה הזאת, אז הוא מחזיק את כל הענפים, כל הפרדס. אם לא, אז זה גם סוג של קיצוץ בנטיות. באמת, אשתף אתכם אולי לסיום, היה ככה בישיבת רמת גן, איזשהו, שיגיד, אני חושב חידוד כזה, לא יודע, אולי כפשוטו אפילו, שהתחילו ללמוד את הספר כנפי רוח, ספר שצביקי ערך, אולי אחת הפסקאות הראשונות, הפסקה המפורסמת, שגם הולחנה חלקה, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים, אדירים, אבירים, וכו', דרוש אותם, אז השיעור התפרסם באינטרנט, אולי אפילו היום הוא נמצא, אני יודע, אין לך כנפי רוח. כאילו תיזהרו מלקחת את זה, שכל אחד לחשוב, שהוא במדרגה, וזה, ו... אז ככה... באמת, אני מודה, היה לי ככה הידיינות עם זה, כיוון ש... נראה שהרב כן רצה לומר אמירה כזאת מחזקת, מעודדת, מרוממת. אבל אם הייתי רוצה ללמד זכות על האמירה אין לך, אז אפשר להגיד כמו המשפט שאמרתי, מי שחושב שאין לו, יש לו. כלומר, הדרך להגיע באמת לכנפי רוח, הדרך להגיע לכנפי נשרים אדירים, אז אם אתה חושב שאיפה אתה ואיפה זה, יש מין משחק כזה. עכשיו, אם שומעים את זה יותר מדי, זה משנה שאמרתי אם זה כיפשו אותו או לא, לא מצינו את הדיון. אבל אם, כי גם מי שמתכוון לא כיפשו אותו לא יכול להגיד את זה, תמיד את המשחק פה כאן. שגם אם הכוונה הייתה, באמת יש, אבל תשמעו, לא לקחת את זה ככה פשוט וזה, לא, צריך להבין שאנחנו יכולים להתבלבל פה ולהתבלבל שם. עכשיו מי שמבין את זה, אז עד רבה. עכשיו לפעמים יכולים לתפוס את זה כפשוטו, עד רבה וזהו, כן? באמת אין, עזוב, אין המדרגות האלה, תגנוז אותם, הרזל דיבר על משהו, לא זכינו, אולי הדור לא ראוי, זהו. תשים את זה ביחד עם כתבי ארי והזוהר בתוך איזה עם ארון ונגמר. אז לא נראה לי. אבל ההערה בתור הזמנה, שעד רבה, אם אתה מרגיש את המרחק, אז אתה באמת יכול יותר להתקרב, מתוך שאדם רוצה להשלים את עצמו, רוצה לבוא את השם יותר בשלמות, רוצה יותר לרומם, ומתוך סתם סקרנות, אז באמת זה לכאורה המפתח.